ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום נזיר דף חף ג'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, שלוש שורות מלמעלה. המשנה, האישה שנדרה בנזיר והייתה שותה ביין ומתה למתים, פשוט עוברת על הנזירות שהיא קיבלה, הרי זו סופגת את הארבעים. היא חייבת מלכות על כך שהיא עברה על דיני נזירות. אפר לבעלה, והיא לא ידעה שאפר לבעלה, והייתה שותה ביין ומתה למתים, אינה סופגת את הארבעים. היא פטורה ממלכות כי אין עליה נזירות, הבעל הפר לה. רב יהודה אומר, אם אינה סופגת את הארבעים, תספוג מכת מרדות. אם היא לא חייבת משום מלכות מדורייתא, מאחרי שהבעל הפר את נזירותה, בכל אופן היא חייבת לקבל עונש בכל זאת. מכות מרדות אלו מכות מדרבנן. כך רש"י אומר, אם לא נתחייבה במכות מן התורה, תהי לו כמכות מדרבן, כדי להוכיחה שלא תהי נזידה. לפני שנתקדם בגמרא, נסתכל בשלם תחת הכותרת נושא. שם כתבנו שלושה מקרים שונים שיש בהם צורך לחפרה, שמהם לומדים קל וחומר לחומרת המתכוון לעשות עבירה ועשור. תנו רבנן, אומר הגמרא, אישה הפרה בשם יסלח לה. על מה מדובר? באישה שהפר לה בעלה והיא לא ידעה, הכתוב מדבר שהיא צריכה כפרה וסליחה. כלומר, בכל זאת היא צריכה כפרה, למרות שבפועל היא לא עברה עבירה. היא חשבה שהיא עוברת, אבל תכלס היא לא עברה מאחר שהבעל הפר לה. וכשהיה מגיע רבי עקיבא אצל פסוק זה, המעוינים כאן הם באים להבליט השמות בתוך המקור הזה. אז כשהיה מגיע רבי עקיבא אצל פסוק זה, היה בוכה, הפסוק שקראנו. ומה מי שנתכוון לעלות בידו, וכאן זה משל, בשר חזיר ועלה בידו בשר תלה, כלו הוא התכוון לעבור עבירה כמו אותה אישה שהתכוונה לעבור על, על הנזירות שלה. בפועל היא לא עברה, זה כמו הבשר תלה שהוא כשר, ובכל זאת טעון כפרה וסליחה. המתכוון לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר חזיר, הלכת כמה וכמה, שזה עוד יותר חמור, כי כאן הוא בפועל עבר עבירה. כיוצא בדבר, אתה אומר, בפרשת אשם תלוי כתוב, ואולי נגיד, אשם תלוי אדם מביא כשהוא במצב של ספק אם הוא עבר עבירה, שאם בוודאי עבר העבירה היה מביא קורבן חטאת. והשם תלוי עוד פעם, זה במצב שהוא ספק אם הוא עבר אותו עבירה. מה כתוב? ולא ידע ואשם ונשא עוונו. ומה מי שנתכוון לעלות בידו בשר תלה ועלה בידו בשר חזיר, כגון חתיכה ספק של שומן ספק של חלב. זה המקרה שאדם היה מביא קורבן אשם תלוי. אמר קרא ונשא עוונו, ובוא נשים לב, פה הוא לא התכוון לעשות עבירה, אבל התברר שבוצע עבירה. הפסוק אומר ונעשה אבונו, זה דבר חמור שהוא נחשב חוטא. מי שנתכוון לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר חזיר על האחת כמה וכמה. איסי בן יהודה אומר ולא ידע והשם ונעשה אבונו, אותו פסוק, וזה לגבי האשם תלוי. ומה מי שנתכוון לעלות בידו בשר תלה ועלה בידו בשר חזיר, כגון, וכאן הוא מביא מקרה שונה בעניין מתי אדם מביא אשם תלוי. לפני כן ראינו אדם שאכל והיה בפניו סך הכל חתיכה אחת, ספק אם של שומן, שומן זה דבר המותר, ספק אם הוא של חלב שזה דבר אסור. הדוגמה של איסי בן יהודה בקשר להבאת אשם תלוי כגון שתי חתיכות, אחת של חלב, כלומר אחת היא חלב ודאי ואחת של שומן, והבן אדם אכל אחד מהם, אמר קרא ונשא עוונו, למרות שהוא לא התכוון לעבור עבירה. המתכוון לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר חזיר על אחת כמה וכמה, על דבר זה ידברו הדבויים. יש אמה לבכות. תוספות למעלה על דבר זה ידברו ראשי התיבות ידע והשם ונשא, ונשא בנו הכתוב מדבר באשם תלוי. ממשיך הגמרא, ובתת נושא שכתבנו בשוליים צריכותה כתבנו, למה צריכים כל שלושת הדוגמאות שהוזכרו בברייתא? אז וכאן הגמרא נותן מענה לשאלה הזאת. אנחנו סימנו כתשובה ארוכה את כל השורות הבאות. אומרת הגמרא צריכים כתשובה לשאלה וכל הני, למה לי, למה כל הדוגמאות צריכים? תהי תנגה ביש אישה, הטעם הוא דבי הכפרה סליחה משום דמעיקרה לאיסור איכוון, היא התכוונה לעבור על דיני נזירות. נכון, בעלה הפר, אבל מבחינתה היא התכוונה לעבירה. אבל חתיכה אחת, ספק של חלב, ספק של שומן, דלהתרה איכוון, אותו בן אדם שאכל אותו, הוא חשב שהוא אכל דבר המותר. לא באי כפרה וסליחה. ולכן התורה מחדשת שגם במקרה כזה, למרות שלא התכוון לעשות עבירה, הוא עשה עבירה בסוף של דבר. הוא צריך כפרה וסליחה. ואי אתמר הדה, אם היה את הדוגמה השנייה הזאת, דעיקה איסורה. לכן הוא צריך כפרה. אבל אישה דהפר לבעלה דהתרה לא תיבאי כפרה וסליחה, כך הייתי חושב. ולכן בנוסף לדוגמה השנייה אני צריך את הדוגמה הראשונה. ואית מה הניתרתי, שתי הדוגמאות הראשונות הווימינה, הניתרתי הוא דסגי להון בכפרה וסליחה, דלא יקבע איסורה. אין מצב של איסור ודאי, לא במקרה הראשון כי הבעל הפר את הנדר, ובמקרה השני היה חתיכה אחת, אולי הוא מותר, לא נקבע איסורה, אבל שתי חתיכות, אחת של חלב אחת של שומן, דאיקבע איסורה. בדוגמה הזאת, בדוגמה השלישית היה ודאי איסור נוכח, לא סגי לי בחפרה וסליחה, זה דומה למזיד כמה שמלן דלא שנה, שגם במקרה כזה סליחה וכפרה מועילי. אנחנו נסתכל ברשי, תעיק בה איסורה דהמיה אבידע דחד המיניו של חלב, אימא לא תסגי לי בחפרה וסליחה, אומר רשי דכמזיד דמי, כמה שמלן דלא שנה ידע כולו ולא שנה ידע מקצתו, מביא אשם תלוי ומתכפר לו. חזרה לגמרא, ולא לפני שנסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה שלבים כדי להסביר הפסוק כי ישרים דרכי השם וכולי על ידי משלים. פס כפול יופיע שהוא מסמן קושיה. עכשיו הגמרא, אמר רב רב חנה, אמר רב יוחנן, מה דכתיב כי ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו בם. משל לשני בני אדם. אני רק רוצה עוד פעם רק לחזור על המבנה. בשורות הבאות אתם רואים הבלטנו המילה משל במשולש. בשלב הראשון יהיה עליו קושיה, בשלב השני שוב פעם יהיה עליו קושיה, אז אנחנו נגיע לשלב שלישי שזה יהיה הסבר מתאים למה ש, מה שכתוב כי ישרים דרכי השם. ובכן, משל לשני בני אדם שצלו את פסחיהן, את הקורבן פסח שלהם, אחד אכלו לשום מצווה ואחד אכלו לשום אכילה גסה. מה פירוש אכילה גסה? ברשי, ואחד אכלו לשם אכילה גסה או מחמת תאווה, שאכלו ברעבון, לאו דווקא לשם מצווה. ממשיך הגמר ואומר, זה שאכלו לשם מצווה וצדיקים ילכו בם, וזה שאכלו לשום אכילה גסה ופושעים ייכשלו בם. אבל הגמר מקשה, אמר לריש לקיש, הוא אומר לרבא בבא חנה שציטט רבי יוחנן, הוא אומר, היי רש, בתמיה רשע קרית לי, זה שאכל את הקורבן פסח בצורה כזאת לשם אכילה גסה, אתה קורא לו רשע? נהי דלא כעביד מצווה מן המובחר, זה לא דרך קיום המצווה באופן משובח, פסח מי הכעביד, אבל הוא בפועל הקריב ואכל מהקורבן פסח, אז למה אתה קורא לו פושע? אלא גישה חדשה, משל לשני בני אדם, זה אשתו ואחותו אמו וזה אשתו ואחותו אמו, לזה נזדמנה לו אשתו, זה כמו שצריך, ולזה לצערו נזדמנה לו אחותו, זה שנזדמנה לו אשתו צדיקים ילכו בם, וזה שנזדמנה לו אחותו הרי זה עבירה ופושעים ייכשלו בם. שוב פעם הגמרא שואלת, מי דמי, איך המשל הזה נכנס לפסוק? ענן כמינן חדה דרך, בפסוק כתוב דרכי השם, יש דרך אחד שהוא נקרא דרך השם, הכה שני דרכים, כלומר לאדם א' הוא הגיע לאשתו, אדם ב' הוא היה עם אחותו, זה שני דרכים, ואנחנו מחפשים משל מתאים לפסוק שמתאר דרך אחד ועליו הצדיקים מצליחים והרשעים כושלים, נכשלים. אלא משל ללוט ושני בנותיו עמו. אני חושב שהסיפור ידוע, אחרי הפיכת סדום לוט שתה לשיחות והבנות שלו הבחירה והצעירה קימו איתו יחסים ונכנסו עקב כך כל אחת בהיריון. אז הגמרא אומרת לגבם, הן הבנות שנתכוונו לשם מצווה וצדיקים ילכו בם, הם חשבו שנגמר העולם ואם אין לא תפעלנה אז מה יהיה, אז הם התכוונו לשם מצווה קיום העולם, והוא שנתכוון לשם עבירה פושעים ופושעים ייכשלו בם, כי באותו מעשה יש הצדיקים ילכו בם ו ברשעים נכשלים. הגמרא שואלת, ודילמה הוא נמי לשם מצווה איכוון? למה אתה מגיע למסקנה שהוא התכוון לשם עבירה? אמר רבי יוחנן, אנחנו נוכיח שלוט היה, הוא התכוון לשם עבירה, הוא לא היה לשם מצווה. כל הפסוק הזה על שם עבירה נאמר, ולכן אנחנו לא יכולים לדון אותו לכף זכות. אנחנו בשבועות הבאים אתם יכולים לראות פסים שמבליטים חלקי פסוק, והכוונה לפסוק אצל לוט בראשית פרק י' ג'. אנחנו אולי נתמקד בהתחלה לפסוק עצמו דרך מה שהבלטנו עם הפסים. כתוב שם, וישא לוט את עיניו וירא את כל הכיכר הירדן כי כולו משקה. אז אנחנו מהפסוק הזה לא כתוב אחרי הפיכת סדום, אלא דווקא לפני כן, שלוט נפרד מאברהם, הוא בחר ללכת בשעה שהוא נפרד מאברהם, הוא בחר ללכת אל מה שמתואר בפסוק, שבעצם זה אזור של סדום, מקום של רשע, מצד שני המקום של עושר. ונחזור כעת לגמרא, בפסוק שקראנו וישא לוט, איך אנחנו רואים מכל חלקי הפסוק שלוט כל כוונותיו היו לשם עבירה? אז הגמרא תביא על כל שלב פסוק שתואם נקרא לזה מעשה זימה, מעשה של דברים אסורים. כתוב וישא לוט, ויש פסוק מקביל, ותישא אשת אדוניו את עיניה. זה היה עם יוסף ואשת פוטיפר, ואשת פוטיפר ודאי התכוונה לשם עבירה, את עיניו. והפסוק המקביל, כי היא ישרה בעיניי, זה אצל שמשון והאישה שהוא רצה לקחת, והוא הלך אחר עיניו. זה נקרא לזה פשט הפשוט. אנחנו לא נכנסים כעת לדון בפרטי הסיפור שם, ואני תמיד אוהב לסייג שמדובר שם במיוחד בצדיק גדול, אבל יש ביקורת על ההתנהגות שלו, וזה בא לידי ביטוי בפסוק כי היא ישרה בעיניי. אז הלוט, כמו שאנחנו אומרים בפרשת ציצית בקריאת שמע, לא תטו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אצל לוט כתוב וירא, והפסוק המקביל וירא אותה שכם בן חמור עם מעשה דינה, גם פרשה של זימה. אצל לוט כתוב את כל הכיכר הירדן, והפסוק המקביל כי בעד אישה זונה עד כיכר לחם. אצל לוט כתוב כי כולה משקה, והפסוק המקביל כתוב אלך אחרי מאהבי נותני לחמי ומימי צמי ופשתי שמני ושיקויי. לציין שהמילים שקדמו למה שקראנו עכשיו בהושע פרק ב' פסוק ז', כתוב שמה כי זנתה עמם הובישה הורתם כי אמרה אלך, והמשך הפסוק שקראנו בגמרא. אבל פתיחת הפסוק כי זנתה עמם, אז כאן הפסוק אצלות משקה קשור ל הפסוק הזה שמסתיים במילה ושיקויי. הגמרא שואלת, מה כל הביקורת שלנו כלפי לוט? והמנס אניס, כותב תוספות, והמין הסקניס, שהרי השקוהו יין, ובהי עובדה לא היה כוונתו לעבירה כלל, ומה קרית לפושע? הגמרא מתרצת, תנא משום רבי יוסי ברב חוני. למה נקוד על וו, האות וו בחומש, בספר תורה, יש מסורת איך לכתוב ספר תורה, ופה ושם יש תוספת נקודות, אינם נקודות שלנו, נקודות קריאה, אלא נקודות שמופיעים על אותיות מסוימות לאורך הספר תורה, ובמילה הזאת ובקומה של בחירה. היו שני מקרים של שכיבה אצלות, הגדולה והצעירה. אז כתוב ולא ידע בשוכבה ובקומה. אז יש נקודה על המילה ובקומה, על הוו של אותו מילה, ולמה כתוב, למה מוסיפים את הוו? לומר, אומר הגמרא, שבשוכבה לא ידע, אבל בקומה ידע. אז אחרי המעשה עם הבחירה, עם הבת הראשונה, הוא ידע שהיא באה אליו. שואל רמה בסדר, ומה יהבי למעבד, מה ידעה והבא, זה אחרי המעשה, מה רוצים ממנו? נפקא מינה טלפן יחינה לא איבאי למשתי חמרה. נפקא מינה הוא שבערב השני הוא לא היה צריך לשתות יין, נגיד לשיחות, אחרי שהוא ראה למה זה יכול להגיע. ובכל זאת הוא שתה. ועל כך יש לנו את הביקורת והמילות גיני שאנחנו אומרים על לוט. ממשיך הגמרא, לפני שנתקדם בטקסט נתייחס לסימונים. יש לנו צורה שאנחנו מכנים צורת כתר, ובמבנה בשוליים כתבנו דרשות של רבה בגנות לוט. דרש רבה, מהי דכתיב אך נפשע מקריית עוז? אנחנו ממשיכים לעמוד ב', ומדיינים כבריח ארמון. מדיינים זה לשון מדון, לשון מריבה. והגמרא מפרשת את הפסוק, אך נפשע מקריית עוז. לוט ואברהם, למרות שזה בעצם דוד ואחיין, בכל זאת הפסוק אומר כי אנשים אחים אנחנו, אז הקשר ביניהם נקרא קשר של אחווה. אז אך נפשע מקריית עוז, זה לוט שפירש מאברהם. ומדיינים כבריח ארמון, שיטיל מדיינים בין ישראל לארמון, כבריחין וארמון. לא, ומה הפסוק שמעיד על כך? לא יבוא אמוני ומואבי בקהל השם. אנחנו נחזור על זה דרך המפרשים פה. רש"י בראש שעמוד, ומדיינים כבריח המון, בשביל שיתיר מריבה בינו ובין אברהם, כדכתיב אל נא תהי מריבה, בכל זאת היה מריבה, וכל זה מסופר במקרא, גרם לו שנפרדו זה מזה ונעשו זה כנגד זה כבריחים בריח שנועלים לארמון. מה התוצאה מכך שנועלים ארמון ארמון המלך? שאין החיצונים יכולים להיכנס בתוכו. כן נעשו אמונים ומואבים שהם צאצאים של לוט, שאינן מותרים לבוא בקהל ישראל, כתכתיב לא יבוא אמוני ומואבי, שם בהמשך בקהל השם. אנחנו גם נלמד את התוספות בראש העמוד, ומדיינים כבריח ארמון, כבריחים לארמון על ידי ריב שהיה בין לוט ובין אברהם, כדכתיב אל נא תהי מריבה, וגרמה לו מריבה להיפרד מאברהם. על ידי כן נכשל בבנותיו ונעשה כבריחים שנועלים את הארמון, שאין החיצונים, כשדלת נעול על ידי בריח, אין החיצים יכולים להיכנס לפנים. כך נעשו המונים ומואבים, שהם הצאצאים של לוט דרך הבנות שלו, שאסורים לבוא בקהל. אנחנו חוזרים לגמרא. דרש רבה ויתם רבי יצחק, מהי דכתיב? לתאווה יבקש נפרד ובכל תושייה יתגלה. עוד מעט נראה שהמילה תושייה המובן הוא התורה. הגמרא מבארת את הפסוק, לתאווה יבקש נפרד, זה לוט, כתב רשי, לתאווה יבקש נפרד, לדבר עבירה יבקש מי שנפרד, ואיזה זה לוט שנפרד מעל אברהם, כתכתיב ויפרדו איש מעל אחיו, וסמך לי ויסה לוט מקדם, שהוא נפרד תחילה. תוספות, לתאווה יבקש נפרד זה לוט שביקש להיפרד מאברהם, כתכתיב ויפרדו, כדי למלות תאוותו בעבירה. אולי במאמר מוסדר, אדם שיש לו תאווה לעבור עבירה, אבל הוא נמצא בשכנות או בקרבת צדיק, איך אומרים, לא נעים, לא נעים לעבור את העבירה, אבל אם הוא מתרחק מהצדיק, אז יורד המחסום הזה, הרתיעה הזאת, והוא ממלא אותו שהתרחק מהצדיק, ממלא תאוותו בעבירה. אנחנו חוזרים לגמרא. אחרי שהסברנו לתאווה יבקש נפרד זה לוט, ובכל תושייה יתגלה, שנתגלה כלונו בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. מבחינת בתי כנסיות, זה מה שאנחנו קוראים כל שנה בתורה על מעשה לוט. בבתי מדרשות, שהוא מסמל תורה שבעל פה, דתנן, המוני ומואבי עשויים איסורן איסור עולם. הרשי, ובכל תושייה יתגלה, ובתושייה לא נאמר, אלא ובכל תושייה, לומר לך שנתגלה כלונו בשתי תורות. התורה נקראת תושייה, תכתיב הפני עצה, הגביל תושייה, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. בתורה שבכתב, מתי זה בא לידי ביטוי? בבתי כנסיות, כדכתיב אנחנו קוראים בספר תורה בבית כנסת, לא יבוא עמוני ומואבי. בתורה שבעל פה, בבתי מדרשות, נתן עמוני ומואבי אסורים, מה שקראנו פה בגמרא, ואיסורן איסור עולם. יש כמה וכמה שנאסרו לבוא להתחתן עם ישראל מיוחס, וביניהם הם העמונים והמואבים. המילה יתגלה כתוב פה עם עין, אבל יש לו משמעות גם כן כמו גילוי עם היי, מתגלה. זה מה שראינו, יש ברשי בדיבור הבא, יתגלה כמו לפני יתגלה ריב נטוש, שהוא לשון גילוי. דגרסינה בסכת סנהדרין, קודם שנגלה לך הריב וכו'. אנחנו חוזרים לגמרא. אמר אולה, תמר זינתה עם יהודה, זמרי זינה עם בסוף פרשת בלק, הוא זה שקיים נכסים עם הנוכריה, קוזבי בת צור בשמה, אז הוא גם זינב נתכוון לעבירה. תמר זינתה, יצאו ממנה מלאכים ונביאים. בתוספות מביא את השושלת. תמר זינתה כותב תוספות, אבל נתכוונה לשם שמיים, וכתיב תירתה כי גדל שאלה, שהיבם שהיה מיועד אלא לא התחתן איתה, והיא רצה לפעול על כך, והיא נבלה עם יהודה, ויצאו ממנה מלאכים, וכתיב בסוף רות. ואלה תודות פרץ, שהוא הבן שנולד מתמר, עד אישי, שהוא אבי דוד, שהיה מלך ישראל. ונביאים, שגם יצאו מתמר, דיאמרמו, אמוץ ואמציה אחים אבו, ואמציה המלך מזרע דוד, וישעיה, שהוא בן אמוץ, וישעיה ואמוץ נביאים היו, כלומר לא רק ישעיה וגם אבא שלו, תגמיר בכל מקום שהזכיר שם אביו בנביאות, גם אביו, למה היה נביא? אז בספר ישעיה הוא נקרא ישעיה חזון, ישעיה בן אמוץ. ישעיה ברור היה נביא, אבל שמו של אביו מלווה, אז מראה שגם אבא שלו היה נביא. ממשיך הגמרא, זמרי זינה, ונפלו עליו כמה רבבות מישראל. בפסוקים במדבר פרח חפי פגידה הבאנו בשוליים בשם איש ישראל המוכה אשר הוכה את המדיינית זמרי בן סלו. ולפני כן בסוף פרשת בלק כתוב והיו המתים במגפה 24,000. אנחנו חוזרים לגמרא. אמר רב נח בר יצחק, גדולה עבירה נשמע, כאילו אדם שעושה עבירה, אבל הוא התכוון לשם מצווה, מי מצווה שלא לשמע. אז פה, בשלב הזה, הגמרא, רב נח בר יצחק, משבח ומעמיד בדרגה גבוה עבירה נשמע, יותר ממצווה שלא לשמה. תשימו לב, יש פה מספר רומאי אחד, בעוד כמה שורות יהיה שינוי, והוא מודגש עם מספר רומאי שתיים. אז בינתיים אנחנו מעמידים עבירה לשמה בדרג יותר גבוה ממצווה שלא לשמה. ועל זה הגמרא שואלת, ואמר רב יהודה אמר רב, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמן, שמתוך שלא לשמן בא לשמן. נסתכל ברש"י, מתוך שלא לשמה בא לשמה, על מה? דמצווה שלא לשמה חשיבה, דלידי מצווה היא מביאה, היא מתפתחת, היא מתגלגלת לדרגה עוד יותר גבוה, מצווה לשמה. ואת אמרת דעבירה לשמה גדולה הימנה, כאילו לא מסתבר לא, להגדיר דברים כך, אלא אם הממשיך הגמרא לגבי עבירה לשמה כמצווה שלא לשמה, הם שתיהן שוות. ואיפה רואים את זה? דכתיב תבורך מנשים יעל אשת חבר הקיני, מנשים באוהל תבורך. אנחנו נחזור על זה עוד מעט. מן נשים שבאוהל, מה שמוזכר פה בפסוק, מי הן הנשים שבאוהל? שרה, רבקה, רחל ולאה. ויש ברש"י וגם בתוספות פסוקים המקשרים כל אחת מאמותינו למושג או למילה אוהל. ברש"י תכתיב תבורך מנשים יעל אשת חבר הקיני, כלומר כאותן נשים שמצינו בהן שעשו מצוות שלא לשמה, האימהות, ובכולן נאמר בהן אוהל. תבורך שעשתה עבירה לשמה. היא, כידוע מהסיפור המקראי, היא קיימה יחסים עם סיסרה, ובכך הצליחה לחסל אותו, שהוא היה שר צבא, הצבא הלוחם נגד ישראל. אז היא עשתה מה שהיא עשתה, אבל לשמה, כדי להתיש כוחו של אותו רשע, כדי שתה יכולה להורגו. רשי הבא, שרה רחב ולאה שמרו לבעליהן לבוא אל שפחתן, ולא לשם מצווה נתכוונו, אלא כדי שמתקנאות זו בזו, רחל באחותה, וזה גרם לרחל להביא ליעקב את שפחתה, את בלהה. ושרה ולאה באמהות, וכולן נאמר בהן אוהל, כדכתיב קראי. אנחנו חוזרים לגמרא. אמר רבי יוחנן, אנחנו נתייחס ליעל וסיסרה, שבע בעילות בעל אותו רשע, כלומר סיסרה, באותה שעה, שנאמר הפסוק שכתוב על המעשה הזה, בין רגליה קרה, נפל, שכב. כל המילים האלו הם מילים שמצביעים על ביעה. והמשך הפסוק, אנחנו הוספנו בין השורות, בין רגליה קרה, נפל, באשר קרה, שם נפל שדוד. אז יש כאן המילים האלו, קרה, נפל, שכב, שבע פעמים מוזכר. גם המילה נפילה, אז יש שבע מילים שמלמדים על שבע בעילות. הגמרא שואלת, והכה מתעניה מבעילה דילי, היא בסופו של דבר נהנתה, ותוספות מסביר, והכה מתעניה מעבירה, ונהינה מדלו קשה לא תהרה ולא תעבור. אנחנו לא נעלה קושיה הזאת, שבענייני עריות יש עניין להיהרי ולא יעבור. כאן זה לא שייך, דמיין שלי פרק בן צור ומורד, אסתר כך העולם הייתה, היא, אסתר האישה, היא הייתה פסיבית, ולכן היא לא חייבת בכך. מכל מקום, למה משבחה כתוב, ולא היא נהנית מן העבירה? זה ה... תמיהה של הגמרא. למה לשבח מקרה כזה שהיא נהנית מעבירה? היא הייתה אשת איש, הייתה אשת חבר הקני, והיא עכשיו באה על הגבר הזר, והגמרא כעת עונה. שוב פעם, אם אנחנו תמהים איך התורה, איך המקרא משבחת אותה, אמר רבי יוחנן, כאן יש תשובה ארוכה כמו שמסומן בגמרא שלנו. כל טובתן של רשעים אינה אלא רעה אצל צדיקים, שנאמר בפסוק שמתאר או שמלמד על לבן לפני המפגש עם יעקב. הקדוש ברוך הוא נראה ללבן ואומר, הישמר לך, פן תדבר עם יעקב מטוב עד רע. בשלמה רע, שפיר, זה אני יכול להבין. אלא טוב, עמי לא, מה הבעיה שלבן ידבר עם יעקב דברים טובים? אלא לב, שמע מינה, טובתו רעה היא, שמע מינה. אין שום טוב שיוצא מהמגע עם הרשע. כמו כן אצל יעל, זה שהוא בא אליה, זה לא מקור הנאה עבורה. גוף אמר בילם הרב, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות, אפילו שלא לשמן, שמתוך שלא לשמן בא לשמן. ואיפה רואים ביטוי לכך? שבשכר 42 קורבנות שהקריב בלק, הרשע הוא זה שהסיק את בלעם, כפי שמסופר בפרשת בלק, לקלל את ישראל, והוא הקריב קורבנות לעורר סייעתא דשמיא, זכה, והוא התכוון סופו של דבר שלא לשמוע, הוא התכוון לקלל עם ישראל, ובכל זאת זכה ויצא ממנו רות. ויאמר רב יוסי וחנינה, רות היא בת בנו של עגלון מלך מואב, הייתה שהוא מצאצאי בלק. התוספות מאיר שהתיאור בת בנו, כאילו נכדה, זה לא, זה לאו דווקא, יש עוד הרבה דורות ביניהן. בכל זאת היא תוצאה מבלק, שהוא היה מלך מואב. אמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, מניין שאין הקדוש ברוך הוא מקפח אפילו שכר שיחה נאה? דאילו, והנה הוכחה על כך, דאילו בחירה דקריטי מואב, הבן של הבחירה, היינו בת לוט הגדולה, היא קראה לבנה מואב. מה המשמעות? מי אבי. יש כאן, איך נגיד, סוג של גסות, בוטות, שהיא משייכת את הבן שלה לקיום היחסים בינה לאבי, אביה. אמר לרחמנה, לגבי העם שיצא מזה, העם המואבי, כתוב, אל תצר את מואב ואל תתגר במלחמה. עם ישראל נמנעים מלערוך מלחמה עם מואב. אז כאן הם גם מדייקת. מלחמה הוא דלו, אבל צערינן, אבל לצער אותם זה מותר. ואילו צעירה דקריטי בן עמי, בשם שהיא קינתה את בנה, הצעירה, בת השנייה של לוט, היא לא שייכה אותו למעשה, היא קראה לו שם, נקרא זה פרווה, בן עמי. אמר לי, מה כתוב לגבי העם הזה, בן עמי הוא אביהם של העמונים, מה כתוב? אל תצורם ואל תתגר בם. לא כתוב כאן מלחמה, כתוב אל תתגר בם. אפילו צעורי לא תצערינן כלל. למה יש כאן עדיפות בקשר או בהתנהגות שם ישראל כלפי עמון? בגלל השיחה נאה, העובדה שאותה אמא של אומה הזאת של עמון, היא הייתה יותר, בגלל איזה צנועה בקריאת שם בנה, היא קרא לו רק בן עמי, לא כמו אחותה המבוגרת שקרא לבנה מואב, מי אבא. אמר רב חייא בר אבן, אמר רב ישוע בן כוחה, לעולם יקדים אדם לדבר מצווה. וכאן אנחנו נראה התייחסות הפוכה לגבי הבת הבכורה, שהיא הקדימה, היא בדעתה, לשיטתה, שהיא עשתה מצווה, היא הייתה הראשונה לקיים יחסים עם אבא שלה, שבשכר לילה אחת שקדמתה בחירה לצירה, זה זריזות מצידה לקיים מה שהיא חשבה זה מצווה. אנחנו ממשיכים לדף חף דלי, זכתה וקדמה ארבע דורות בישראל. רש"י בשורה הראשונה, זכתה וקדמה ארבע דורות בישראל, ממואב יצא רות, הבן של רות קראו לו עובד, וממנה יש עובד, ישי, דוד, שלמה. ואילו צירה לא אחת בישראל עד רחבעם, שהוא היה בן של שלמה, תהבי מנעמה העמונית, זה הצירה שהיא עם האומה העמון. אז אנחנו עם ארבע דורות שיצאו ממואב בתוך עם ישראל, עובד ישי דוד שלמה, ולא הופיע צאצאי המון בישראל עד רחבעם, שהוא בא אחרי ארבע דורות שיצאו ממואב. עד כאן שיעורנו להיום.